טוב, בוקר טוב. אנחנו למדנו אתמול את פסקה ב' שעוסקת בתורה ומצוות לשמה. אז אני רוצה להשלים את הדברים. אולי נתחיל קודם כל מדברי הרמב״ם על המשנה של אנטיגנס שיסטוחו באבות, שהוא ציין פה גם שראינו שמצד אחד אנטיגנס הוא החסיד השלם המשיג האמיתות שדיבר על העבודה, על המעלה הגדולה, איך צריכה להיות באמת העבודה, שאי אפשר שתהיה אחרת, זה חיסרון גדול שתהיה אחרת, שצריך לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. ומצד שני, הרמב״ם ציין שתפסו על אנטיגנוס שיסוחו, על שפרש בהמון מה שפרש, כמו שנבהר באבות. אז אני רוצה קודם כל לראות את שני הדברים האלו, בפרק א' באבות, ואז להמשיך, להרחיב עוד כמה דברים על הפסקה. חשבתי היום גם לקרוא את, פרק י' מהלכות תשובה, שזה בעצם איפה שהפסקה הזאת נכנסה למשנה תורה, בלשון תמציתית ויפה, ואחרי זה עוד לנסות לדייק בהבדל בין הסוגיה שלא לשמה השונים, שהתחלנו לעסוק בזה קצת אתמול. אז דבר ראשון, אני פה הולך לאנטיגנוס. כן, פרק א' משנה ג', אנטיגנוס שיסוחו קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס, ויהיה מורה שמיים עליכם. אומר הרמב״ם, פרס יקרא הגמול אשר יגמול האדם מי שאינו חייב לו בדין, אלא יעשה זה על דרך החסד והטבה, כי מי שאומר לעבדו או לבנו הקטן או לאשתו, עשה כך ותן לך דינר או שניים. וזהו ההבדל בין פרס ושכר, כי השכר חייבים בו בדין. ואמר זה החסיד, שאתם לא תעבדו את השם על תנאי שיטיב לכם ויגמולכם חסד, ותקבו לגמול ותעבדו בעבורו, אלא עבדו כעבדים שאינם מקווים לחסד ולא להטבה. רצה בזה שעובדים מאהבה, כמו שבארנו בעשירים מסנדרין, כן, כמו שלמדנו אתמול. אתם רואים שהוא לא מציין בהקדמת עשירים מסנדרין, ככה בכמה מקומות הוא מתייחס בעצם להקדמת חלק, מה שאנחנו קוראים הקדמה, פשוט הפירוש למשנה הראשונה בפרק עשירי בסנהדרין, בניגוד להקדמת, לפרקים שהם הקדמה לאבות והקדמה למשנה שהם באמת הקדמות, כמו שכבר ציינו. ואם זה לא פטרה מן היראה, ואמר, אם היותכם עובדים מאהבה, אל תניחו היראה לגמרי, ויהיה מורה שמיים עליכם. כן, תעבדו מאהבה שלא על מנת לקבל פרס, ויהיה מורה שמיים עליכם. כי כבר בא גם כן בתורה מצווה ביראה, והוא אומרו, את השם אלוהיך תירא. ואמרו החכמים, עבוד מאהבה, עבוד מיראה. כן, זה גם מצוות מפורשות בהלכות יסודי התורה, ואולי נגיע אליהם גם כן היום. כן, מצוות אהבת השם ומצוות יראתו. ואמרו, האוהב לא יחמיץ מצווה, והירא לא יעבור עזרה, כי ליראה מבוא גדול במצוות לא תעשה, ובייחוד במצוות השימיות, כי אלו שהם, זה אנחנו נראה בפרק ו' בשמונה פרקים, שרמה מדבר על מצוות שימיות ושכליות, שהמצוות השכליות הן בעצם הרבה יותר שייכות לאהבה. האדם צריך שהנפש שלו תרצה בקיום המצווה או בלא לעבור על אותה עבירה שמעית. זה קריטי, זה חלק מרצון התורה שנחנך את הנפש שהיא לא תחשוק בזה בכלל, בניגוד למצוות שמיות. עוד נרחיב בזה בעזרת השם. אז לכן הרמב״ם מדגיש פה, בייחוד במצוות השמיות שייך היראה, כי במצוות השכליות אפילו לא תעשה שייך אהבה. כן, מה שנקרא חוקים שאין טעמן גלוי, כן, שלולא נכתבו לא היינו אומרים אותם. המצוות השכליות זה אלה שגם לולא נכתבו היינו אומרים אותם, היינו מבינים שהם ערכים שצריך ללכת בהם. כן, ועכשיו הוא מוסיף את הסיפור על צדוק וביתוס, או לפי הניקוד של הרמב״ם, צדוק וביתוס. והיו לזה החכם, זה על פי התוספתא הוא מביא את זה. והיו לזה החכם שני תלמידים, שם האחד צדוק ושם האחר ביתוס. וכאשר שמעו שאמר זה המאמר, יצאו מלפניו ואמרו אחד מהם לשני, הנה הרב כבר בער בפירוש שאין שם שכר ולא עונש ואין שם תקווה כלל, כי לא הבינו כוונתו עליו השלום. כן, ונתחברו זה לזה ופרשו מן התורה, כי בעצם אם אין שכר אז אין למה לעשות, כי הם לא הבינו את הערך שבה הדברים האלה, ואם אין שום ערך והרב אמר את זה בפירוש, אז עזבו. והתקבצה לזקת ולזקת, יקראו מחכמים צדוקים וביתוסיים. זה הניקוד של הרמב״ם בכתב ידו, כתב יד קודשו. כן, זה ממש התיאור שאנחנו נראה עוד מעט. המשנה הבאה, נביא את זה עכשיו, בהקשר הזה שהרמב״ם מזכיר, רגע, איפה זה? משנה י' א', אבטליון אומר, חכמים יזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום המים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. אומר הרמב״ם פה שמיים הרעים זה כינוי למינות, ויש פה איזשהו משל בעצם ש... בוא נראה מה שהוא מסביר. אומר, ואמר יזהרו בדבריכם בהמון ואל יהיה בהם ספק ומקום פירוש. אל תדברו בדבר שיכול להשתמע בצורה בעייתית ושאפשר להבין את דבריכם, לפרש את דבריכם באופן אחר מה שהתכוונתם, כדי שלא יהיו שם אנשים כופרים שיפרשו כפי אמונתם, והתלמידים אשר כבר שמעו מכם יחשבו למינות ויחשבו שזאת הייתה אמונתכם. כאילו צדוק וביתוס חשבו שכך אומר אנטיגנוסי סוחו, אין שכר ועונש.
הוא מחלק, אומר שם היו שם הכופרים והתלמידים התפתו לכופרים.
כן.
צדוק וביתוס היו כופרים.
כן, למרות שפה הוא אמר שהם טעו והם לא הבינו כוונתו.
בסדר, אבל זה מתחיל לשם כופרים.
כן. ויהיה בזה חילול שם שמיים, כאשר הראה לאנטיגנוס סוחו עם צדוק וביתוס. ככה הוא אומר, לפי המשנה פה, משמע שהם היו כופרים שרצו לשמוע את זה ורק נתלו במאמר חכם. על כל פנים, יש פה קפידה על החכם, כמו שראינו אצלנו בסנהדרין, שהוא אמר דבר שיכול להשתמע ולגלות למקום המים הרעים, ובעקבות זה אנשים עבדו. עכשיו אני חוזר למשנה ג', והיות שלא יכלו, הרמב״ם, רק שנראה את העניין בשלמות, והיות שלא יכלו לקבץ קהילות, כן, כן, צדוק וביתוס, לפי מה שהגיע להם מן האמונה, כי הרי הם כפרו, הם לא רצו בכלל את כל התורה והמצוות, כן, שכר ועונש, והם לא, הם רצו לכפור לחלוטין, אבל אי אפשר לקבץ יהודים סביב כפירה בתורה לחלוטין, כי זאת האמונה הרעה, תפריד הנקבצים, כל שכן שלא תקבץ הנפרדים. אז לכן נטו אל אימות הדבר אשר לא יכלו להחזיבו אצל ההמון, לא עליהם ברירה, אי אפשר להחזיב את התורה שבכתב, כן, ולו הוציאו אותו מפיהם היו נרגים. רצוני לומר, נוסח התורה, אם היו כופרים בנוסח התורה, היו הורגים אותם. וצייר כל אחד מהם בלב סיעתו שהוא מאמין בנוסח התורה וחולק על הקבלה. עשו הצגה כאילו הם מאמינים בתורה שבכתב, וחולקים רק על הקבלה, ושהיא קבלה בלתי נכונה, וזה כדי שיפול מהם כל ההלכות המקובלות והגזרות והתקנות. הם כבר הורידו את רוב ההלכות בפועל, הואיל ולא יכלו לדחות הכל, לא היה להם ברירה, הכתוב והמקובל. והתרחב להם גם כן הפתח לפירוש, כן, זה היה איזה ארמומיות גאונית, שאם אתה לא נותן סמכות לחכמים לפרש ואומר שאין קבלה, אז אתה גם יכול לפרש את התורה איך שאתה רוצה, לפי שכאשר חזר הפירוש של בחירתו, יקל במה שירצה ויחמיר במה שירצה לפי מטרתו. הואיל ואינו מאמין בעיקר כולו, ולא ביקשו אלא דבר שיהיה נוח לקצת בני אדם. כן, תכלס, מה שהם דרשו זה דרישות מינימליות, נוחות, ולכן אנשים הלכו אחריהם. ומניאז צמחו אלה הכיתות הארורות, קהילות המינים אשר יקרו בארץ הזאת, רצוני לומר מצרים, קראין, ושמם אצל החכמים, צדוקים וביתוסיים, והם אשר החלו להטיל דופי בקבלה ולפרש הכתובים, כפי מה שיראה לכל אדם, מבלי להישמע לחכם כלל, בניגוד לאומרו יתעלה על פי התורה אשר ערוך, ולא תסור מהדבר שיגידו לך. יפה. אנחנו דיברנו על זה בזמנו כשעמדנו כוזרי, ראינו שהרבי יהודה הלוי הבחין בדיוק את ההבחנה שאתה אמרת בסוף מאמר שלישי בצורה ברורה, אומר תבדיל בין הצדוקים והביטוסים שהם כופרים בעולם הבא, צריך להבחין ביניהם שהם היו בסוף בית שני, לבין הקראים שהם בעיקרון מודים בעולם הבא גם וזה, אלא מפרשים את התורה כדעתם ולא סומכים על הקבלה, וזה היסטורית זה כאילו באמת היה שני מועדים מרכזיים. אבל דיברנו על זה גם, מה היסוד של הרמב״ם לחבר ביניהם, שהרמב״ם, קודם כל אנחנו רואים במשניות ובמקורות של חז"ל שהצדוקים והביטוסים כבר הם באמת חלקו על הקבלה בהרבה פרטים. יש דוגמאות שהם שינו ועשו על פי פשט הכתוב, והרמב״ם רואה בקט שבאמת התפתחה מאוד בתקופת הגאונים איזשהו המשך אותו טעות מרכזית שהיו לאותם קטות. אני חושב שרבי יהודה לוי יהיה דחוק בפשטות כל המעשים והבדלי ההלכה שמציינים שחז"ל מציינים בין הצדוקים והביטוסים לבין חז"ל, והרמב״ם כאילו גישר על זה. אב שילת מסביר על זה בבין הכוזרי לרמב״ם, מי שירצה יותר הרחבה בצורה יפה. טוב, עכשיו אני חוזר. אז זה היה לגבי האנטיגנוס איסוכו והשגת החכמים עליו, אפילו שדבריו הם ודאי נכונים, הרמב״ם מביא אותם להלכה במשנה תורה, כמו שאנחנו נראה, כמעלה גדולה, והוא מביא את זה בצורה שלא תטעה, ו... מובן גם כן, הרמב״ם פוסק בעצם כחכמים ואומר שהמעלה היא כאנטיגנוס, שאין ספק שגם חכמים הודו לו. אמרתי שנראה עכשיו את הדברים בפרק עשירי מהלכות תשובה. זה בעצם המקום שהוא פוסק, מביא להלכה את היסוד החשוב הזה. כן, זה בעצם אמרנו שיש בתורה חוץ מהלכות פרטיות, יש גם את יסודי התורה. בתוך חלק מהלכות יסודי התורה נמצאים בהלכות יסודי התורה, וחלק בהלכות תשובה, כמו שהרמב״ם אומר במפורש, כשהוא מונה, הוא אומר איזה, בכל חטיבת הלכות, הוא אומר איזה מצוות נידונות בקובץ ההלכות הזה. בהלכות תשובה הוא אומר שגם מצוות התשובה וגם יסודות של יסודי התורה שקשורים לתשובה, ואנחנו יכולים למצוא פה חלק מהי"ג יסודות שאנחנו נראה פה בפירוש המשנה, בחלק נמצא בהלכות תשובה וחלק בהלכות מלכים, והעיקר בהלכות יסודי התורה. טוב, אני נכנס לכאן. אומר הרמב״ם, אל יאמר אדם, קיצור זה גם התחלתי להגיד, זה מיסודי התורה ממש, הרמב״ם מכניס את זה לספר ההלכה שלו, וכמו שאנטיגנוס איסוכו אמר, לא לעבוד על מנת שלא לקבל פרס, וכמו שהרמב״ם אמר שראינו שלעבוד על מנת לקבל פרס זה מגונה. זה נכון שאנחנו פוסקים להלכה שיש היתר, אבל זה מגונה וזה בכלל, זה ממש בעייתי. זה בעייתי כי אתה לוקח את הדבר העליון, את תורת השם, ומשתמש בו לדבר פחות. זה ממש, זה חילול הקודש. זה טעות נוראה, אלא שאין ברירה. כי אנשים לא מבינים את הערך שבתורה, ואדם עושה רק דבר שהוא מבין שיש לו תועלת. וזה ההכרח בעצם החינוכי. שכדי שתתקיים בכלל עבודה מהווה, צריך בהתחלה להתחיל כמו עם ילד מההתחלה. וכמו שהרמב"ם מבאר כאן, על כל פנים זה ממש יסוד התורה לקיים מהווה. זה היסוד, זה הלכתחילה, שאומנם היא דרישה עליונה, אבל היא הנדרשת בעצם, ואם לא אי אפשר ליישם אותה, צריך לשאוף אליה. אומר הרמב"ם, אל יאמר אדם, הרי אני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שיקבל הברכות הכתובות בתורה, לא כדי שיזכה לחיי העולם הבא ויפרוש מן העבירות שיזהיר התורה מהם, כדי שינצל מן הקללות הכתובות בתורה, או כדי שלא יקרת מחיי העולם הבא. אני שוב מדגיש מה שהדגשנו גם אתמול, הרמב״ם דורש פה את השאיפה בסית הערתה, גם לא רק לא לעשות את התורה בשביל משהו שאין לו ערך, איזשהו ערך בעולם הזה, שאצל הילד הוא בהתחלה סוכר ובגדים וכבוד של העולם הזה, אלא אפילו לא לערך העליון של העולם הבא, לא בשביל זה, לעשות מאהבה, השאיפה בסית הערתה. הבנו שזה מפורש בספרי, והוא יעתיק אותו פה בהלכה ד'. אומר הרמב״ם, אין ראוי לעבוד את השם על דרך זה, שעובד על דרך זה הוא עובד מהירה, ואין מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים, ואין עובד את השם על דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכים אותן לעבוד מהירה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. כן, הרמב״ם פתח בכותרת ברורה מה העבודה כאילו הלא ראויה שהיא לא מאהבה, הוא יפרט את זה עוד מעט בהמשך בדיוק את הכלל שהוא יביא את, את דברי חז"ל של מתוך שלא לשמה בא לשמה, אז הוא יסביר גם קצת יותר שבאמת כורח המציאות מכריח את העבודה מתוך שלא לשמה כדי שיהיה גם לשמה. העובד מאהבה, אומר הרמב״ם, עוסק בתורה ומצוות והולך בנתיבות החוכמה לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבוא בכלל. כן, אמרנו שכן, אנחנו נמצאים בפירוש המשנה בחלק, ואמרנו שהרמב״ם רצה לבאר את מושג העולם הבא, והיה חשוב לו להקדים שתי הקדמות חשובות. הראשונה מהם זו שלמדנו אתמול, שלא לעשות, לא לעבוד בשביל עולם הבא. אני הולך להסביר לך מה זה עולם הבא, אבל לא לעבוד בשביל עולם הבא. אז פה בהלכה הזאת רואים את האמירה בצורה ברורה, שהרמב״ם כנראה זו סיבה מרכזית שהוא רצה להקדים את ההקדמה הזאת לפני שאני מסביר את העולם הבא. תבין שהעסק בתורה ובמצוות לא צריך להיות בשביל הרשת את הטובה או ליראת הרעה, אלא לעשות האמת מפני שהוא אמת. זה מה שהרמב״ם רצה להגיד, וסוף הטובה לבוא בכלל. אנחנו, זה הסבר בצורה פשוטה של הצורך בהקדמה הזאת. אחר כך נראה גם בצורך בהקדמה השנייה שנגיע לשם, אבל בעצם יוצא שתדע לך, העולם הבא זה משהו קיים, אבל התורה לא מדריכה לעבוד בשבילו. בעזרת השם בהמשך, אחרי שנראה גם מה זה העולם הבא, אנחנו נעיין בנקודה קצת קשה כאן, וצריך להבין את ההבנה המדויקת, כי יש מקומות, אנחנו נראה ציטוטים שבעצם הרמב״ם אומר תכלית התורה והמצוות זה כדי לזכות העולם הבא, והוא יציין את זה כמעלה גדולה לעבוד בשביל העולם הבא, והדברים יהיו לכאורה בסתירה. ננסה לעמוד על ההגדרה המדויקת של הדברים כאן ושל היחס בעצם בין העבודה מאהבה לעבודה כדי לזכות לחיי העולם הבא. בעזרת השם נרחיב בזה אחרי שנראה, נגיע להבנת מהות העולם הבא. נמשיך הרמב״ם ואומר, ומעלה זו היא מעלה גדולה עד מאוד ואין כל חכם זוכה לה, והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקדוש ברוך הוא אבי, לפי שלא עבד אלא מאהבה, והיא המעלה שציוונו הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ובזמן שיואב את השם אהבה ראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה. אומר הרמב״ם, מצוות אהבת השם היא לא רק מצווה פרטית, אלא כל תורה היא מצווה יסודית. כן, לפני כן התקשיתי להגדיר איפה, מה החיוב ההלכתי פה, אז זה פשוט, וזה מה שמובן בהלכות יסודי התורה, מצוות אהבת השם. הרמב״ם רואה בדין עבודה מאהבה בעצם מצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לאהוב אותו בכל לבבנו, בכל נפשנו, בכל מעודנו. ומיד הוא יעשה גם, אם הוא יאהב את השם באמת, הוא גם יעשה את כל המצוות מאהבה. זה כאילו נגזרת של המצווה הזאת בעצם. ככה זה נראה פה. וכיצד יאהבה ראויה, תראו איזה תיאורים מופלאים. כיצד יאהבה ראויה, הוא שיואהב את השם אהבה גדולה, יתרה, רבה, עזה, עד מאוד, עד שיהיה נפשו קשורה באהבת השם ונמצא שוגה בה תמיד, כאלו חולי אהבה שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בה תמיד, בין בשבטו, בין מקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה, תהיה אהבת השם בלב אוהביו. שוגים בה תמיד, כמו שציוונו, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והוא ששלמה אומר על דרך משל, כי חולת אהבה אני. וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. כן, זה פה רואים פרשנות מיוחדת לשיר השירים, שזה לכאורה במובן הפרטי, כאילו לא במובן הרגיל שאנחנו מפרשים את שיר השירים כאהבה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, אלא בין העובד השם האוהב לבין הדוד. יש מקומות שהרמב"ם מפרש גם כן כרגיל ששיר השירים זה כנסת ישראל. מקום אחד, איפה זה, אתה זוכר? בגיר התימן. כן, לא זכרתי. ויש בהלכות יסודי התורה לגבי שמות שאינם נמחקים, הוא מעתיק להלכה שכל שלמה שבשיר השירים זה הקדוש ברוך הוא. זה מתאים בכל מקרה לשני הפירושים. כן, אנחנו נראה גם בשמונה פרקים, בפרק חמישי אני חושב, שהוא יסביר את בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, בכל כוחות נפשך, בכל מידותיך לחלוטין. הוא ידבר שם על בכל דרכיך דאהו, וכל מעשיך היו לשם שמיים. אנחנו נגיע לזה בעזרת השם ונראה את הדברים המקבילים בהלכות דעות גם כן, ששם הוא דורש שיהיה הכל לשם שמיים, ופה הוא מדגיש את האהבה, שהכל יהיה לשם שמיים באהבה. אמרו חכמים הראשונים, זה הספרי שהוא העתיק אצלנו בפירוש המשנה, שמא תאמר הריני למד תורה בשביל שיהיה עשיר, בשביל שיקרא רבי, בשביל שאקבל שכר בעולם הבא. תלמוד לומר לאהבה את השם, כל שאתם עושים לו תעשו אלא מאהבה. ועוד אמרו חכמים, במצוותיו חפץ מאוד, במצוותיו ולא בשכר מצוותיו. כן, זה גם הרמב"ם מביא אצלנו. וכן היו גדולי החכמים מצווים לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם בייחוד, דווקא לגדולים הראויים לזה שהגיעו לזה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל טובה, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל כלום, אלא מפני שהוא הרב ראוי לשמשו, כלומר עבדו מאהבה. זה דברי אנטיגנוס. ועכשיו מסביר הרמב״ם את המתוך שלא לשמה הבא לשמה. כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר או כדי שלא תגיע עדיו פורענות, הרי זה עוסק בה שלא לשמה. וכל העוסק בה לא להירא ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ שציווה בה, הרי זה עוסק בה לשמה. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותם אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתם והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו ויעבדו מאהבה. כן, זה בעצם לפסוק גם את אנטיגנוס לסוחו, ועם כל הזהירות של חכמים שהשיגו עליו, להבין איך הדרך לעמי ארצות ואיך הדרך לקטנים ואיך מגיעים לאט לאט לעבודה לשמה. מסיים הרמב״ם פה את ספר המדע, דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בלבוש האדם עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל דבר, כל שבעולם חוץ ממנה, כמו שציווה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך, אלא בדעה שידעהו. להגיע לכזאת אהבה זה מתוך דעת השם עמוקה, ועל פי הדעה, על פי אהבה, אם מעט, מעט, אם יהיה רק דעה מועטת, יהיה אהבה מועטת, ואם הרבה הרבה. לפיכך צריך אדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים אותו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבאנו בלכות יסודי התורה, כן, ששם הופיעו מצוות אהבת השם ויראתו, בפרק ב', ושם הוא, לצורך העניין, הוא אמר שצריך להעמיק במעשה בראשית ובמעשה מרכבה, כדי להגיע לאהבת השם העליונה, אנחנו נראה גם כן שהדעת השם העליונה הזאת ואהבת השם העליונה הזאת היא בעצם הייתה נחלתם של הנביאים, שגם כן הם בעצם היו שיא יודעים את השם בחוכמות של מעשה מרכבה ומעשה בראשית, והיו מתוקני המידות והדעות, וכך הם זוכים לנבואה. אנחנו נגיע גם לסוגיית הנבואה כבר בהקדמה הזאת ביסודי התורה וגם בשאר ההקדמות. כמו שאמרתי, רק נקרא גם כן פה את הדברים בהלכות יסודי התורה, אל הנכבד והנורא הזה שפורד בפרק א', יסוד היסודות עמוד החוכמות לדע במציאותו ושאינו גוף, וכל היסודות שקדמותו, וכמו שאנחנו נראה בהמשך ההקדמה שלנו גם. אז מצווה לאוהבו ולהירא ממנו, כמו שראינו גם עכשיו במשנה של אנטיגנוס איסוחו, תעבדו מאהבה ויהיה מורה שמיים עליכם, גם אהבה וגם מירה, שהם מצוות שציווה השם, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר את השם אלוהיך תירא. כן, ראינו עכשיו שכל היסוד הזה של עבודה מאהבה הוא סעיף, כל עבודת השם מאהבה זה סעיף של מצוות אהבת השם, ונובע מתוך, כי מי שמקיים את מצוות אהבת השם כראוי, ברור שאת כל מצוותיו הוא יקיים מאהבה, ועל פי הדעת תרבה אהבה, כי כמו שאמר הרמב״ם וכמו שהוא יגיד כאן, ונאמר את השם לוקח עתירה, ואחי הדרך לאהבתו ואירתו, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו ושאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה את אהבה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוהים לאל חי. וכשמחשב הדברים האלו עצמן, כן, אז כך הוא מגיע לאהבה, איך הוא מגיע לאירה, מחשב באותם הדברים, מיד הוא נרתע לאחוריו, ואירה ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומד בדעת קלה, מעוטה לפני תמים דעות. כמו שאמר דוד, קירה שמך, מעשה אצבעותיך, הירח וכוכבים של כוננת, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, והוא רואה, הוא רואה כמה הוא אוהב את השם, כמה הוא משתוקק אליו, צמא נפשי לאלוקים, ומה אני לעומת הגדלות האלוקית הזאת. ואז הוא אומר, אני מרחיב קצת כללים גדולים בידיעת המציאות בעצם בעולם, והמעשה בראשית ומעשה מרכבה. בסוף הוא מסיים גם כן דברים חשובים, שזה לא ראוי לכל אחד עוד להעמיק בסודות האלה ולעסוק בהם, אלא קודם כל לעסוק בהלכות של האסור והמותר, שהם גם כן מביאים את ההמון לחיי העולם הבא, ואנחנו נעמוד על המשמעות העמוקה של זה לדעת הרמב״ם, איך שהמצוות כהדרכה מתקנות את כלל הציבור, גם את מי שלא מבין אותם, וגם מי ש... כי הן עובדות על תיקון המידות והדעות של כל אחד ואחד מישראל, בין במודע בין שלא במודע, אבל החכמים על פי הדעת, על פי האהבה, ככל שהם יבינו יותר מה טעמי המצוות, מה מגמת התורה, כן, הרמב״ם מדגיש, אנחנו נראה בהמשך, מי שהשלם הוא החכם שעושה את המצוות ויודען, מדגיש הרמב״ם בהרבה מקומות. בהתאם לידיעה הזו, אז הוא מחובר, הוא בעצם מתקן את עצמו, זוכה לחיי העולם הבא במדרגה גבוהה יותר, ולדעת השם ולאהבת השם עליונה, בסוף גם למדרגות של נבואה, בעזרת השם, זה, יש גם תנאים של הדור, של המצב הכלל, ועוד נראה את הדברים. טוב, אז לא הספקנו רק לדבר ולסיים את העניין של השלישי שאמרתי, שהוא המדרגות השונות בעצם שיש בתורה לשמה. יש את מה שראינו, שההדרכה לציבור לחנך בהתחלה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. יש גם את הממרה בגמרא, שמי שעוסק בתורה ומצוות שלא לשמה, בפסחים נון, נוח לו שלא נברא. והראשונים עוסקים בתירוץ של, בין שני הממרות, מתוך שלא לשמה בא לשמה, או נוח לו שלא נברא. ונזכיר גם בעזרת השם בפעם הבאה את הדברים של הראשונים והרמב״ם. ולעומת זאת יש עוד דבר חמור הרבה יותר שציינו, שהרמב״ם אומר ללמוד תורה על מנת להתגדל בה, לעשות בהם קרדום לחפור בהם, זה ממש חילול השם. ננסה להגדיר בקצרה את הדברים פעם הבאה ולהמשיך הלאה בעזרת השם.